שלום כבוד.
שלום לכולם, אנחנו היינו בשיעור האחרון, התחלנו ללמוד על חזקיהו מלך יהודה. אני ברשותכם רוצה לעשות חזרה קצרה, כי אנחנו קראנו הרבה בפנים בשיעור הקודם, גם במלכים ב' פרק י"ח וגם בדברי הימים ב' פרק כ"ט, ומה שאני רוצה לנסות לעשות זה לגבש איזושהי תמונה על מי זה חזקיהו ומה הפעולות שהוא עושה, לפני שאנחנו צוללים עמוק לתוך הסיפור של חזקיהו. אז אנחנו קראנו בפנים ובאמת ראינו שמדובר, אנחנו יודעים שאבא שלו, אחז, היה מלך רשע מאוד, מלך שהכניס עבודה זרה לירושלים, מלך שחילל את המקדש, הכניס ובנה בתוך בית המקדש מזבח של עבודה זרה, תבנית של המזבח מדמשק, ובתקופה של אחז אנחנו יודעים שרוב הזמן ישעיהו לא מדבר, מכיוון שבאמת אין עם מי לדבר. וכשחזקיהו עולה לשלטון, הוא בעצם מלך שנמצא בין שני תקופות של מלכים רשעים. כי אבא שלו היה רשע, והבן שלו והנכד שלו, שזה כבר מנשה, גם היו רשעים. אחד מהאלמנטים שמספרים על המעבר ממלך רשע למלך צדיק, שזה המעבר מאחז לחזקיהו, זה מה שאומרים חז"ל, שהוא גירר את עצמות אביו. הוא גירר את עצמות אביו, כי חז"ל מדייקים את זה מתוך סתירה שיש בין ספר דברי הימים לספר מלכים, בנוגע לשאלה איפה חזקיהו נקבר. האם הוא נקבר בקברות אבותיו או לא. חז"ל מיישבים את זה ואומרים משהו שהוא מאוד מאוד מסתבר גם. זה לא סתם אגדה תלושה מהמציאות. למה? כי כשאנחנו קראנו בתוך ספר דברי הימים באריכות על מה שעשה חזקיהו במקדש, אנחנו יודעים שחזקיהו הגיע לנקות, לא נגיד אורוות, בית המקדש הוא לא אורווה, אבל הגיע לנקות את השטח. הפעולה הראשונה שהוא עושה, וזה מאוד בולט בספר דברי הימים, עוד לפני שאנחנו מספיק להיות מלך, הוא דבר ראשון, המחשבה שלו זה איך ייראה פסח במקדש, ואיך לטהר את המקדש, והוא מעבר את השנה כנגד רצון דעת חכמים, שלא לפי ההלכה דיברנו ולא הודו לו חכמים, אבל כל זה הוא עושה בשביל מה? בשביל להחזיר את עם ישראל למקדש, ולטהר את המקדש מהעבודה זרה, והמזבח לעבודה זרה שנמצא שם. פחות או יותר זה נראה שהדבר שהכי דחוף לחזקיהו בעולם, זה לנקות את מה שאבא שלו עשה, למחוק את המורשת של אביו. ולכן, כשהוא לקח וגרר את עצמות אביו, והוא לא הביא אותם לקבורה, אלא אחרי שהוא באמת עשה להם את הטקס המבוזה הזה, כדי ליישב את הסתירה בין דברי הימים לספר מלכים, הם בעצם, חז"ל מדברים פה את רוח הפרקים האלה בדברי הימים שקראנו, על המשימה הגדולה של חזקיהו. אבל זה גם הביא אותנו לשאלה המרכזית שעסקנו בה. איך צומח מלך צדיק בין שני מלכים רשעים? איפה זה מתקשר? איך אחז הרשע, באמת, אחז הוא אחד המלכים הכי רשעים שהיו למלכי יהודה, איך מאחד כזה מגיע מלך כזה צדיק? מה זה? פתאום בעל תשובה צומח בשום מקום ומצליח להגיע לדבר כזה? זו שאלה מאוד 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 קשה. אבל אני רוצה שנייה לסכם גם את מה שאנחנו קראנו בספר מלכים ודברי הימים, ובתוך זה גם לדבר שוב פעם על השאלות הגדולות שילוו אותנו בפרקים האלה של חזקיה. כי בעצם מה שאנחנו למדים בספר מלכים זה שהוא מלך צדיק. אנחנו לומדים שהוא מקצץ את נחש הנחושת של משה, שזה אנחנו יודעים דורש תעוזה מאוד גדולה, כי אם קשה להילחם בעבודה זרה, קשה פי כמה להילחם בעבודה זרה שלכאורה יש לה הכשר של משה רבינו. מי יותר גדול ממשה רבינו שנתן את ההכשר הזה? עכשיו, אנחנו יודעים מהמשנה שהתפקיד של הנחש היה להפנות את עם ישראל לאביהם שבשמיים, אבל כמו הרבה דברים טובים, ברבות השנים זה הפך לעבודה זרה. אבל מי שהמשיך לעבוד את הנחש ודאי חשב שיש כאן הכשר של משה רבינו. אז לקצץ את נחש הנחושת זה חתיכת אומץ. אחר כך אנחנו יודעים על המלחמות שלו מול פלישתים, שזה גם תיקון למה שקרה בימי אביו, כי אבא שלו הפסיד לפלישתים, נכון? ואצל חזקיהו אנחנו יודעים שהוא הולך ומנצח את פלישתים. אגב, קראנו בספר ישעיהו פרק י"ד בשיעור הקודם את מסע פלשת. מסע פלשת, ישעיהו שמה, וגם קראנו את ההסברים של אברבנאל, מתייחסים לזה שחזקיהו הולך, וזה אחד הדברים שמנבא ישעיהו בשנת מות המלך אחז. כשחזקיהו מתמנה להיות מלך, שחזקיהו הולך לנצח את פלישתים, הוא באיזשהו מקום הולך לתקן את מה שקרה בימיו, אוקיי? אבל בהמשך אנחנו למדים, והתחלנו לקרוא ממש קצת מזה, שלמרות התיקונים הגדולים שעושה חזקיהו, שהוא מצליח לבאר את העבודה הזרה ואת הבמות ואת כל הדברים הללו, כן? בסופו של דבר סנחריב, אותו מלך שהחריב את ממלכת ישראל, מחליט לעלות למלחמה גם על ממלכת יהודה. ועוד מעט נראה מהי המשמעות של המלחמה הזאת, אבל זו מלחמה נוראית, אותה מלחמה שהזכיר רב שולם קודם, שעליה מתפאר סנחריב שהוא קלע את חזקיהו כמו ציפור בכלוב. השאלה שצריכה לעלות לנו במצב הזה, זה למה חזקיהו מקבל כזה דבר? למה הוא מקבל עונש כזה גדול, שרוב ממלכתו מושמדת חוץ מירושלים, שברגע האחרון ניצלת, כן? על פי המדרש זה קורה בליל פסח, נכון? לכן אנחנו קוראים על ה... במזמורים בסוף ההגדה, יש מזמורים על המפלה של אשור בליל הסדר, אבל למה הוא זוכה לזה? הרי אנחנו יודעים דבר שאנחנו צריכים לזכור תמיד. כשאנחנו מדברים על שכר ועונש במקרא, זה תמיד שכר ועונש בעולם הזה. אין במקרא שכר ועונש לא לימות המשיח, ולא בעולם הבא, ולא בדברים כאלה. שכר ועונש במקרא הוא תמיד כאן בעולם הזה. אוקיי? ולכן מלך טוב אמור להיות לו גמול טוב, ומלך רע אמור להיות לו גמול רע. עכשיו, כשמלך צדיק מקבל כזה עונש, זה דבר שאומר דרשני. זה לא עונש קטן, זה לא עונש מינימלי. מדובר כאן על עונש ענק, עונש של חורבן נוראי, שעוד שנייה אנחנו נראה, כי אנחנו מכירים את הפרקים של ישעיהו שמתארים את החורבן בימי חזקיהו. איזה פרק זה? זה הפרק הראשון של ישעיהו. אותו פרק שאנחנו מדי שנה קוראים בשיא החורבן, שבת חזון. שבת חזון זה שיא האבלות בלוח השנה היהודי. כשאנחנו קוראים בשבת חזון על חורבן, על איזה חורבן אנחנו קוראים? לא על חורבן בית המקדש הראשון, לא על גלות עשרת השבטים, לא על חורבן שילה. יש כל מיני חורבנות שעם ישראל עבר לו עליהם. על מה אנחנו קוראים? על חורבן ממלכת יהודה בתקופת חזקיהו המלך. הלא דבר הוא. זה דבר שאומר דרשני. איך זה קורה דבר כזה? מעבר לזה, אנחנו גם מכירים את העוצמות של ההפטרה הזאת, ההפטרה פותחת את ישעיהו, כן? שבה הוא מדבר על שחיתות מוסרית. הוא מדבר על קציני סדום ועם עמורה, והוא מדבר על אנשים שבאים לבית המקדש ומתפארים בקורבנות השמנים שהם מביאים והכל. איפה זה מסתדר לנו עם חזקיהו הצדיק שאנחנו מכירים? זה בעיה מאוד 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 קשה שאנחנו נצטרך עוד להתעכב עליה. שאלה נוספת שאנחנו דיברנו עליה, זה כאשר אנחנו פותחים את ספר דברי הימים, אז אנחנו מגלים יחס תיאור הפוך לחלוטין לספר מלכים. בספר מלכים יש ממש מעט פסוקים קצרים, משהו כמו 8 פסוקים שמתארים את הרפורמה הדתית שעושה חזקיהו, שזה אומר ביאור העבודה זרה. אין שום התייחסות למקדש. לא מספרים לנו על פסח שהוא עשה בירושלים ולא שום דבר. ההפך, המקדש מוזכר כבדרך אגב, כאשר מסופר שהוא היה צריך להוציא את אוצרות בית השם ולקצץ את דלתות המקדש בשביל שוחד לסנחריב, כן? אבל לא מוזכר טיהור המקדש, לא מוזכר הפסח הענק שהוא עושה בירושלים, לא מוזכר זה שהוא מעמיד את משמרות הלוויים והכהנים ומתקן את כל ענייני המקדש אחרי שהמקדש לא תפקד בתקופה של אביו, פשוט לא תפקד, כן? וכאן מהפכה גדולה שלא נזכרת בכלל בספר מלכים. ובספר דברי הימים הסיטואציה היא הפוכה לגמרי. בספר דברי הימים 3 פרקים ארוכים ורחבים מאוד, סליחה, שמתארים את הרפורמה הדתית, המקדשית, שעושה חזקיהו במקדש, איך הוא מתקן את המקדש, איך הוא עושה תהליכים מאוד מאוד דומים, ציינו את זה לשלמה המלך, ומה זה בא לידי ביטוי. יש חוגגים את הפסח, לא בזמנו, וחוגגים אותו 8 ימים ועוד 8 ימים, מאוד דומה למה שעשה שלמה המלך בחנוכת המקדש ראשון עם סוכות, כן? זה מאוד מאוד מוזר באמת הפערים האלה בין ספר מלכים לספר דברי הימים. אגב, הפסח הגדול הזה במקדש, כתוב שמה שלא היה פסח כזה מימי שלמה. למה באמת? אנחנו דיברנו על הנקודה הזאת, נקודה שאנשים לא שמים לב אליה. מקדש ראשון, שהוא לכאורה המקדש שאנחנו שואפים אליו, המקדש האולטימטיבי, בואו נשים לב מה קורה איתו. הוא נבנה בשנה הרביעית לשלמה המלך, נכון? הוא מתחיל להיבנות, סליחה, בשנה הרביעית לשלמה המלך. משך בנייתו עורכת, זה מחלוקת איך לקרוא את הפסוקים שם, בין 13 ל-20 שנה. זאת אומרת, יש כאן שאלה, האם לקח לו לבנות את המקדש ואת הבית שלו 13 ועוד 7, או שהם היו מקבילים. אבל נניח שאנחנו נלך למקרה של 13 שנה, זה אומר שרק בשנת 17 למלכותו המקדש נפתח. זה אומר ש-23 שנה בימי שלמה יש מקדש שפונה לכל עם ישראל. מה קורה כששלמה מת? עם ישראל מתפצל לשתיים, וירובעם מונע את העלייה לרגל המקדש. 10 שבטים לא יעלו לרגל עד מתי? עד לימי חזקיהו. חז"ל אומרים, מה עשה חזקיהו? ורואים, הוכחנו את זה בתוך הפסוקים. כאשר הוא נהיה מלך, רואים בספר דברי הימים, הוא לא רק קורא לאנשי יהודה לעלות למקדש המתוהר, החדש, שיש בו את כל המשמרות והסדרים. לא, לא, לא. הוא עושה קמפיין בכל גבול ישראל. הוא שולח גם לממלכת ישראל, אחרי גלות 10 השבטים, ומביא משם האנשים. וכאן חז"ל שואלים, איך הם יכולים לבוא? הרי שנים הגבול היה סגור. הרי אנחנו יודעים שהיה אינטרס פוליטי מובהק למלכי הצפון, לממלכת ישראל, למנוע עלייה לירושלים. למה? כי ירושלים והמקדש היו סמל שלטון של ממלכת בית דוד. מקדש מלך, עיר מלוכה. זה הולך ביחד. דיברנו על זה שהמקדש וארמון המלך היו צמודים זה לזה ביחד, כחלק מאותו קומפלקס וכחלק מאותו תכנון אדריכלי. תכנון אדריכלי, אנחנו יודעים עד היום, תמיד יש בו רעיון. לבניין, לכל בניין יש נשמה. ואם אפשר לדבר על הבניין של המקדש בירושלים, הנשמה זה המקדש, אבל הצד הגשמי זה הארמון של המלך שצמוד אליו. לכן יש ישיבה, היחידים שיש להם ישיבה בעזרה זה מלכי בית דוד. יש שם המקדש צמוד תמיד למרכז שלטוני. לכן הסנהדרין, בית שני, לא היה לנו שלטון, אבל הסנהדרין יושבים שם. הסנהדרין היו הגוף השלטוני הכי קרוב למלך שיכלו עם ישראל לייצר בבית שני, כאשר לא הייתה להם אוטונומיה אישית, כן? כאשר לא היה להם את האוטונומיה. אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מבינים שהמקדש ברוב ימיו לא תפקד. 23 שנה בלבד מימי שלמה, רק אז היה מקדש. ולכן כאן, כשחזקיהו פותח את המקדש לכל עם ישראל, זה רגע דרמטי. זה רגע פתאום שהמקדש נהיה שייך לכולם. רפורמה אדירה. רפורמה אדירה ומאוד מאוד משמעותית. אני אוסיף גם אגיד עוד משהו. אחד הדברים שאנחנו, יצא לנו כמה פעמים להתעכב על זה, אבל זה מאוד מובהק, זה הפער בין משכן למקדש. ואנחנו דיברנו על זה שהמשכן הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל. נכון? כתוב על המשכן ועל הקרובים, שאשר יוועד לך שמה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל דרך המשכן, דרך משה. המטרה של המשכן זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשכן הוא כל כולו של עם ישראל, נכון? ולכן המשכן נפתח בפסח. פסח הוא זמן שאנחנו חוגגים בו את הקשר האקסקלוסיבי של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. על פסח נאמר, כל נחר לא יאכל בו. למה כל נחר לא יאכל בו? כי הפסח נועד לחגוג את הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. עד כדי כך שאנחנו יודעים שיש הווה אמינא שמה? שגר שמתגייר באמצע השנה יעשה פסח. כתוב, וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח להשם. הגמרא אומרת, יכול להיות שהוא יעשה פסח מתי? בטבת, בחשוון. אומרת הגמרא, לא, 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 לא. יש גזרת הכתוב שפסח עושים רק במועדו. למה שנחשוב שעושים פסח לא במועדו? כי חלק מתהליכי הכניסה לתחת כנפי השכינה, זה מילה ופסח. לכן זה שתי המצוות היחידות, מצוות עשה, שמי שלא עושה אותם חייב קראת. למה הוא חייב קראת? כי כשאתה לא עושה פסח ואתה לא עושה מילה, אתה מגדיר שאתה לא עושה את המינימום הנדרש מיהודי להיות שייך לעם השם. גם פה, ואגב, מסיבה זו, המקדש שבנה שלמה הוא נבנה בסוכות, לא בפסח. סוכות הוא חג אוניברסלי, הוא חוג שאנחנו, חג שאנחנו חוגגים כנגד 70 אומות, כן? זה חג שבסוכות, בשונה מפסח, אנחנו מזמינים את הגויים לחבור לחגוג איתנו. זכריה, בנבואה שלו, כשהוא מדבר על סוכות, הוא מדבר על כל הגויים שיעלו לרגל לירושלים. כששלמה המלך בונה את המקדש, הוא מזמין את כל הגויים לבוא. גויים משתתפים אקטיבית בבניית המקדש, שזה חירה מלך צור, נכון? המשכן כולו נבנה רק על ידי יהודים. סוכות הוא החג האוניברסלי, אוקיי? ולכן המקדש נפתח בסוכות. במקדש זה הזמן שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. הוא נועד להיות תל תלפיות, תל שכל פיות פונות אליו. גם הגוי בתפילת שלמה, שהוא מייסד את המקדש, מוזמן להתפלל דרך המקדש לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו שלמה המלך אומר. המקדש יש לו מימד אוניברסלי. נחזור לפה. כשאנחנו מדברים פה על חזקיהו, חזקיהו מגיע עכשיו ויש לו משימה אדירה לחדש את הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בצורה ממוסדת של כל עם ישראל. לראשונה אחרי 250 שנה, הרי אמרנו, מאז ימי שלמה לא הייתה לשבטי הצפון גישה. עכשיו יש כאן שארית הפליטה, כמו שאמרנו, עשרת השבטים, דיברנו על זה, לא גלו בבת אחת. הוכחנו את זה מן הכתובים. הם כמעה כמעה הלכו וגלו. ושחזקיהו עולה לשלטון, הוא מזמין, למדנו על זה בספר דברי הימים שבוע שעבר, קראנו בפנים, הוא מזמין את שבטי הצפון לבוא ולהיות חלק מהרנסנס הרוחני הזה, מהתחייה הרוחנית של עם ישראל בירושלים. כשהוא מזמין אותם, דווקא כאן, למרות שזה מקדש, חזקיהו חשוב לו להספיק לעשות את הפסח, כי פסח הוא החג שבו אנחנו חוגגים את הקשר הייחודי שלנו, של להיכנס תחת כנפי השכינה. אני אוסיף ויאמר, ליבי אומר לי, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, שאותה הווה אמינא שכתובה בגמרא, שכל גר, מתי שהוא מתגייר במהלך השנה הוא צריך לעשות פסח, זה מה שהנחה את חזקיהו לבוא ולהגיד, אנחנו נכופף כאן קצת ההלכה, נעבר את השנה שלא כדין, חזר, כתוב חכמים לא הודו לו, כן, כתוב שהוא עיבר ניסן בניסן, הכוונה היא שהוא לקח את אדר, הוא הוסיף לו עוד יום, כדי שאדר יהיה קצת יותר ארוך, ואז הוא יספיק להוסיף אדר שני, וככה הוא קנה זמן, הוא קנה עוד חודש. נכון? אבל בפועל כשאנחנו קוראים את הפסוקים, מה כתוב בהם? כתוב שחזקיהו עשה פסח בחודש השני. למה בחודש השני? בחודש הראשון. התשובה היא שכאן בעצם חז"ל למדו שלא הודו לו חכמים. אבל מה כן הצידוק שלו? הרי אגב, שלא להתבלבל, זה לא פסח שני. זה לא פסח שני. מה ההבדל בין פסח שני לפסח ראשון? ההבדל הראשון הכי מובהק. פסח שני הוא לא 7 ימים. הוא רק פסח. פסח שני אין בו את כל החג. יש בו רק את הפסח, את הקורבן. לא את הפסח החג, נכון? פה יש פסח בתור חג בחודש השני. התפיסה שחזקיהו מונע ממנה זו אותה תפיסה שדיברנו, שפסח זה כניסה תחת כנפי השכינה, ולכן הגמרא חשבה שגר יוכל לעשות פסח כל השנה כולה מיד. למה? כי פסח זה לכאורה שייך לתוך תהליך של גירות, וכאן כשחזקיהו רוצה להכניס את כל עם ישראל הראשונה מזה 250 שנה תחת כנפי השכינה ולחגוג את הפסח ביחד בירושלים, הוא אומר צריך לעשות פסח. פסח הוא תנאי סף כדי לעשות את התהליך הזה, ולכן חזקיהו כאן מנסה לכופף את הכללים כדי שזה יקרה, אוקיי? וכאן שוב פעם, אני רוצה, סליחה, לחזור לשאלות שדיברנו עליהן, ואנחנו נתחיל לטפל בהן. השאלה הראשונה שאני רוצה באמת לדבר עליה, זה על הפער בין ספר מלכים לדברי הימים מבחינת התיאור. למה מלכים מקדיש כל כך מעט תיאור למהפכה הרוחנית, וכל כך הרבה תיאור, תיאור של 3 פרקים, למלחמות ולאתגרים של חזקיהו מול אשור. בדברי הימים זה הפוך, 3 פרקים על המהפכה הרוחנית, על תיאור המקדש, ופרק אחד בלבד על הנושא הצבאי. וכאן אני חושב שצריך לשים לב לדבר מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים בנביאים ראשונים בכלל וגם בספר מלכים, אנחנו רואים שהאתגר מספר אחד שיש לנו, כן, זה עבודה זרה. עבודה זרה, זה האתגר הכי גדול. עד כדי כך שמי שפותח נביאים אחרונים הוא קצת בהלם. מי שקורא נביאים ראשונים מבין שהבעיה מספר אחת של עם ישראל זה עבודה זרה, נכון? כאשר אנחנו מגיעים ל... נביאים אחרונים, פתאום אנחנו מגלים אצל ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תריעשר, שזה אצל עמוס והושע וכולי, שפתאום יש את המימד המוסרי, את המימד של בן אדם לחברו, המימד הערכי, תיקון החברה, בתור תנאי לקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד אלמנט מעניין. כשאנחנו מגיעים לתקופה של שיבת ציון, אין עבודה זרה. האתגר של עבודה זרה לכאורה נעלם מהאופק. עד כדי כך שהגמרא אומרת שבתקופה של עזרא הסופר, בטל יצר עבודה זרה. למה אומרים בטל יצר עבודה זרה? כי עובדת היסטורית אנחנו רואים, כשאנחנו קוראים את נביאים ראשונים, יש כל הזמן עיסוק בעבודה זרה. כשאנחנו מגיעים לבית שני, פתאום לא מתעסקים עם הנושא הזה. לא עוסקים בנושא של עבודה זרה בכלל. מה כן מעסיק את הנביאים, את חגי, זכריה ומלאכי, בתחילת בית שני? רק המקדש. המקדש הוא הנושא המרכזי שמעסיק. מי שקורא את נבואת זכריה, אנחנו מכירים אותה מאוד מאוד טוב, והיא רלוונטית גם לסיפור שלנו. מי שקורא אותה בהפטרה על חנוכה, וגם ההפטרה של רוני ושמחי, שאנחנו פוגשים אותה גם בהפטרת בעלותך, הוא מדבר על איך משקמים מקדש. וזה אחד מהנושאים המרכזיים בבית שני, גם לקראת מה שיקרה בימי חשמונאים, שאת כל מעשה חשמונאי למעשה מנבא את זה, מנבא על זה מי? זכריה הנביא. זכריה הנביא מנבא על התקומה של המקדש, של חנוכת המקדש, שתהיה בימי החשמונאים. והמושג הזה של חידוש המקדש בספר דברי הימים, שנכתב על ידי עזרא בתקופת שיבת ציון, הוא בהחלט תופס נפח הרבה יותר מרכזי מאשר מה שקורה בספר מלאכים שנכתב על ידי ירמיהו. עכשיו, מהצד השני, העיסוק במלחמות של חזקיהו הוא קצת פחות רלוונטי גם לתקופה של עזרא, הרי דיברנו על זה הרבה פעמים. הכותרת של ספר דברי הימים היא הניסיון של עזרא לתת לעם ישראל בתקופת שיבת ציון מפת דרכים, איך הולכים לקומם ולרומם את עם ישראל בתקופה של שיבת ציון, את שבי ציון. שבי ציון לא הולכים לעשות מלחמות. שבי ציון, המימד הלאומי האוטונומי שלהם מאוד חלש. מלך פרס, כורש, נותן להם את הרשות ללכת ולבנות בית מקדש, אבל הוא בעצם אומר להם כל הזמן, יהיה לכם רק אוטונומיה דתית. מבחינה שלטונית, אתם לגמרי תחת הפרסים. אגב, כמו שאומרים גויים, אין טובתם שלמה. מי שפותח את ספר עזרא רואה שגם אחרי הצהרת כורש הגדולה, עצרו לנו את הבנייה, עיכבו אותנו בפנייה, עד כדי כך, כמו שדיברנו על פורים, שהיו צריכים לשלוח, לפי הרלב"ג בפרק ב' בספר עזרא, היו צריכים לשלוח את מרדכי היהודי שעלה עם עזרא, לשלוח אותו לאן? לשושן הבירה, כדי להיות שתגלן, לסייע במתן היתר לבניית המקדש בירושלים. אוקיי? אז הנושא המרכזי בשיבת ציון הוא המקדש, ולכן זה תופס את נפח התיאור הכי משמעותי, כי חזקיהו, בשביל עזרא הסופר בוודאי, הוא סוג של דגם. להביא לעם, להבין עד כמה הנושא של בניין המקדש ומרכזיות המקדש זה משהו מכונן בחיי עתיד העם היהודי, ודווקא הנושא של המלחמות הוא קצת פחות רלוונטי לתקופה של עזרא ונחמיה ושיבת ציון, כי אין להם את האוטונומיה. זה אולי יהיה רלוונטי אחר כך בתקופת חשמונאי, אבל בתקופה שלהם זה פחות רלוונטי. מאידך, כשאנחנו מדברים על ספר מלכים, בספר מלכים, עבודה זרה תופס מרכז משמעותי, ומצד שני המימד הלאומי, המימד של המלחמות, המימד של ההתמודדות מול אימפריה אחרת, ואיך לנווט מול אימפריות זרות, זה נושא הרבה יותר מרכזי ודומיננטי. ולכן, כשאנחנו נכנסים בתוך ספר מלכים, מה אנחנו נראה? אנחנו נראה שכשחזקיהו מתואר, הוא מתואר כמי שמה עושה? מנקה את העבודה זרה. כי עבודה זרה זה נושא בספר מלכים. אבל הכובד המרכזי של הדמות של חזקיהו, זה הסיפור באמת של אותו מלך שצריך להתמודד מול סוגיה גיאופוליטית נורא נורא מורכבת, מול ממלכת אשור, ששואפת לעלות ולשנות את כל המציאות, להגלות את האנשים, סליחה, חריף בלבל את האומות, לקח את האנשים מפה לשם ומשם לפה, וטשטש את הזהות של כולם, עד כדי כך שאנחנו יודעים שלפי ההלכה, אחרי סנחריב, אין ייחוס לאף אחד מהעמים. הרמב״ם אומר, שבעה עממים, יש מצווה דאורייתא, נכון? לא תחיי כל נשמה. עוסק הרמב״ם, ההלכה הזאת לא נוהגת ליום. למה? אחרי שסנחריב בלבל את האומות, כבר עבדו ועבד זכרם. אין, אי אפשר, אין, הם כבר לא קיימים, ככה פוסק הרמב״ם להלכה. עם ישראל שרד את בלבול האומות, נכון? דרך חזקיהו. הוא אחד הנדירים שהצליח לשרוד את הדברים האלה. וכאן זה נותן לנו איזושהי פרספקטיבה, שהרבה פעמים אנחנו צריכים להתבונן מיהו הכותב ומיהו הסופר, על מנת להבין מה מעצב את הדברים האלה. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם, זה עוד נקודה חשובה, כי אני רוצה להראות לכם את הדמות של חזקיהו, איך שהיא נתפסת בעוד ספרים. אז בואו נתחיל בספר ירמיהו. בספר ירמיהו, בפרק כ"ו, בבקשה תפתחו, שם אתם תראו דבר מעניין. ואנחנו נקרא את זה בפנים ברשותכם. ירמיהו פרק כ"ו, פסוק א'. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת השם לאמור. כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם ודיברת על כל ערי יהודה באים להשתחוות בית השם את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר, תעמוד בתוך בית המקדש ותנבא. זה בעצם מה שהשם אומר לירמיהו. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה וניחמתי על הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעל עליהם. ואמרת עליהם, כה אמר השם, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם והשכם ושלוח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לכללה לכל גוי הארץ. זה שהבית הזה יהיה כמו שילו, בעצם ירמיהו חוזר כאן על נבואה שהוא אמר כבר בפרק ז', וצריך לדעת, כי אנחנו, אפשר להגיד, יצא לי לדבר על זה כאן בעבר, שילו הוא החורבן הנשכח. חורבן משכן שילו, משכן שילו עמד 369 שנים, עמד בניין אבנים, הרמב״ם אומר, רק היה לו מכסה של יריות, ולכן הוא היה חצי מקדש באיזשהו מקום. אבל הדבר הזה נחרב על ידי הפלישתים, חורבן נוראי, יש אפילו קינה של דוד המלך בספר תהילים על חורבן שילו, אבל אנחנו קצת העלמנו אותו. אבל תראו שכשירמיהו רוצה לאיים על עם ישראל, ולהגיד להם שיהיה חורבן, במה הוא משתמש? מה הדגם שלו? כשילו יהיה הבית הזה. אגב, היה לו דגם של חורבן של עם. מה זה? זה עשרת השבטים. אבל כשהוא רוצה לדבר על חורבן מקדש, הרי לפני חורבן בית ראשון לא היה מקדש. אז כשרוצים להביא דוגמה מה יקרה לבית המקדש, הוא אומר שזה יהיה כמו שילו. מה זה שילו? שילו זה מקום שננטש, נעזב, כן? ולא נשאר בו שום דבר. לא נשאר בו שום דבר. וכשאתה מגיע פה לבית המקדש ואתה אומר לעם ישראל כשילו יהיה הבית הזה, זה נורא. עם ישראל זה מסר נוראי. שימו לב מה קורה. פסוק ז'. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם. נכון? הוא מנבא את זה בתוך הבית. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר אל כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור מות תמות. מדוע ניבאת בשם השם לאמור כשלא יהיה הבית הזה? והעיר הזאת החרב ואין יושב. ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית השם. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית השם. כמו שאמרנו, זה צמוד. בית המלך ובית השם זה צמוד. ויעלו מבית המלך בית השם, וישבו בפתח שער השם מחדש. בלגן, אנדרלמוסיה. כשהנביא אומר שיהיה כאן כשילות, תחשבו על זה ככתבת שער של הניו יורק טיימס. אין. בית המקדש הולך להיחרב ולראות כמו שילו. ואמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. שימו לב מה הוא עושה פה, הוא מרפא את ידי העם. הוא מוריד את המורל, הוא עושה דמורליזציה. הנביא כאן חייב ביטה. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, השם שלחני להינבא לבית הזה ולעיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם. ועתה, היטיבו דרככם ומעלליכם ושימו בכל השם אלוקיכם, והנחם השם אל הרעה אשר דיבר עליכם. ואני, הנני בידכם, עשו לי כטוב וכישר ביניכם, אך ידוע תדעו, כי ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם, ואל העיר הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני השם עליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. ועכשיו מגיע כאן דיון שבשבילו קראנו את כל הפסוקים האלה. רוצים להוציא את ירמיהו להורג בגלל הנבואה הקשה הזו? שימו לב מה קורה בפסוק ט"ז. ויאמרו השרים לכל העם ואל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם אלוקינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם למו, מיכה מורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה למו, כה אמר השם צבקות, ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער. הם מצטטים כאן מתוך נבואת מיכה המורשתי. מי זה מיכה המורשתי? זה הנביא מיכה מספר תרי עשר, שהוא מנבא בימי חזקיהו, והפסוקים האלה, עוד שנייה נראה במיכה את ההקשר של הפסוקים האלה, הם אומרים הוא ניבא את זה בימי חזקיהו, כן? ממשיך הפסוק, ההמת אין איתור חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה? הלא, ירא את השם, ויחל את פני השם, וינחם השם אל הרעה אשר דיבר עליהם, ואנחנו עושים גדולה, רעה גדולה על נפשותינו. זאת אומרת, הם עושים כאן תהליך שקיים עד היום במשפט. הם מנסים להביא תקדימים. ובתקדים הראשון, מה הם מביאים? הם מביאים את הנביא מיכה, שניבא על מה? על חורבן העיר. ומה אומר כאן הנביא? אומרים כאן האנשים, חזקיהו לא המית אותו, מה חזקיהו עשה? שינה את ההתנהגות שלו, התפלל אל השם, והציל את העיר ירושלים. הם מביאים עכשיו עוד קייס סטאדי, עוד איזשהו תקדים הפוך. וגם איש היה מתנבא בשם השם, אוריהו בן שמעיהו מקריית היערים, וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו, וישמע המלך יהויקים וכל גיבורה וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך המיתו, וישמע אוריהו ויירא ויברח ויבוא מצרים, וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים את אל נתן בן אחבור ואנשים איתו אל מצרים, ויוציאו את אוריהו ממצרים והביאו אל המלך יהויקים ויכהו בחרב, וישלח את נבלתו אל קברי בני העם. אך, ואז מה הסיום של הסיפור פה? אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם לעמיתו. הוא ממשפחת שפן, זו משפחה חשובה אמרנו, זו המשפחה של הסופרים, זו אותה משפחה שמצאה את הספר תורה בימי יאשיהו, משפחת שפן, זו משפחה ידועה. והוא מציל את ירמיהו. מה אנחנו למדים מפה? אנחנו למדים מפה שההתנהגות של חזקיהו בתקופתו מול הנביא מיכה היה דגם לשנים אחר כך, שנים אחר כך, יותר מ-100 שנה אחר כך, עומד ירמיהו בירושלים ומנבא על חורבנה, ומשתמשים בתקדים של איך חזקיהו התנהג עם נביא, שהביא נבואה קשה, נבואה שלא הייתה לרוחו של המלך, ולא לרוחו של העם, ועדיין לא הרגו אותו. מה זה הנבואה הזו? בואו נפתח שנייה בספר מיכה, בפרק ג'. נלדף לשמה. כן? רגע, למה אני לא מוצא את זה? נו, תעזרו לי, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, נחום.
אחרי יונה.
אוקיי, תודה, תודה, סליחה שאני לא זה. בפרק ג', תודה. בפרק ג', אני רוצה שנייה שתראו את הפסוק האחרון. זה הפסוק שבעצם מצוטט בספר ירמיהו. מהו הפסוק האחרון בפרק ג'? לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער. זה הנבואה שציטטו אותה עכשיו ב... מה? בספר ירמיהו. אבל על רקע מה מגיעה הנבואה הזאת? בואו תראו. אני אקרא לכם את הפסוקים הקודמים. שמעו נא זאת ראשי בית יעקב, אני קורא בפסוק ט' וקציני בית ישראל הם תעבי משפט, ואת כל הישרה יעקשו, בונה ציון בדמים, וירושלים בעבלה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל השם ישענו למור, הלא השם בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה. לכן, בגללכם, מי זה בגללכם? בגלל כל השחיתות הזאת, ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה והרבה לבמות יער. מה אנחנו למדים מפה? אנחנו למדים מפה שחזקיהו היה צריך להתמודד עם ביקורת מאוד קשה מהנביאים על שחיתות מוסרית נוראה בימיו. נכון? ועכשיו מה הוא צריך לעשות? אצלנו כתוב בספר, אצלנו, ירמיהו בפרק חווה, ואני חוזר לשם, מה כתוב? ויחל. שהוא התפלל, נכון? להתפלל לא היה מספיק לו. להתפלל לא היה יכול להיות מספיק, איך אני יודע, נכון? הוא גם התפלל, כי כשהעוולה היא עוולה חברתית, תפילות לא יכולות לתקן עוולה חברתית. מה מתקן עוולה חברתית? שמתקנים את העוולה החברתית, אין דרך אחרת, נכון? אם הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, ש... נגזרה על ממלכת יהודה לחורבן. הקדוש ברוך הוא ניחם על זה בגלל העוולה החברתית, משמע חזקיהו תיקן את העוולה החברתית. וכאן אני שמעתי דבר מעניין מאוד. בסדר עולם רבה, שבאמת מביא את כל התאריכים של הדברים והשמיטים והיובלות, הוא כותב שבשנה הרביעית למלכות חזקיהו, זה היה שנת יובל. שנת יובל. לא רק שזה היה שנת יובל, זה היה היובל האחרון שכנראה אי פעם נהג בעם ישראל. מה יובל עושה? יובל עושה תיקון חברתי. ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו, ועבדים חוזרים, והנחלות חוזרות, נכון? וזה עושה ריסטארט חברתי להכל. אחרי מאות שנים שלא נהג יובל, כנראה. בתקופה של ממלכת ישראל הצפונית, כנראה שלא הקפידו על הדבר הזה. אחר כך בתקופה שאחריו, כבר עם ישראל היה בתקופה שהוא גם לא מספיק נהגו. הוא כן הנהיג יובל ועשה תיקון חברתי. אבל אני כרגע נותן את הכותרת, כי אני חושב שיש לנו הרבה מה להעמיק ולהבין כאן נקודה עמוקה מאוד על ימי חזקיהו. שחזקיהו הצדיק שאנחנו מכירים אותו ושהצגנו אותו כרפורמטור רוחני, מטהר המקדש, וזה שהצליח לנקות את העבודה הזרה ונלחם בה כמו שמופיע בספר מלכים, כן? אותו חזקיהו היה בימיו התמודדות חברתית, מוסרית, ערכית קשה ביותר. איך אני יודע? כי הרי דיברנו, על מה מדברת, מדברת הפטרת שבת חזון? היא מדברת על התקופה של חזקיהו. ישעיהו הנביא, כשהוא ערך את ספר ישעיהו, הוא בוחר לקחת את הנבואה שמדברת על עוצמת החורבן בימי חזקיהו ולשבץ אותה בראשית הספר שלו. למה? כי ספר ישעיהו הוא ספר שמציג לנו מפת דרכים. להצליח או להיחרב. נכון? זה הסיבה אגב שהספר מחולק לשתיים. החלק השני שלו הוא אופטימי, והחלק הראשון שלו הוא פסימי. למה? כי זה בדיוק מה שאומר ישעיהו בפתיח של הספר שלו. אם טובו ושמעתם, מה כתוב? טוב הארץ, תאכלו, נכון? אני מקריא כאן בעל פה, אבל בוא נקרא את זה בפנים. אם טובו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תאכלו כי פי השם דיבר. אבל מה אומר חזקיהו באותו הפטרה? הוא אומר, ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בת ציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. נשאר עיר אחת קטנה. לולי השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו לעמורה דמים, נכון? עכשיו, מה הסיומת של אותו פרק? ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה לא סתם הבטחה לעתיד. אם חזקיהו הצליח להציל את ציון, אחרי שגם מיכה וגם ישעיהו אמרו לו שהבעיה זה העוולות המוסריות והחברתיות שלו, משמע, חזקיהו היה נאלץ ועשה את התיקון החברתי בסופו של דבר כדי להציל את ירושלים. וכאן זה מביא לנו איזושהי שאלה שצריכה ללוות אותנו, ואנחנו נצטרך לעקוב פה על הפער הגדול שיש בין חזקיהו לבין רב שקה, לשבנה, שבנה וסיעתו, שאנחנו נראה, יש מחלוקת פנימית חברתית מאוד עמוקה בתוככי ממלכת יהודה, בין חזקיהו לבין שבנה. ואנחנו נלמד על זה בעזרת השם, לא היום, שזה חלק ממה שגורם לפערים חברתיים מאוד מאוד משמעותיים, שבסופו של דבר המחיר הנורא שחזקיהו משלם עליהם, זה חורבן מלכות יהודה. אבל אני היום דיברתי רק בכותרת. כי בכותרת מה שאנחנו למדים, אם בספר מלכים למדנו על זה שחזקיהו הוא לוחם בעבודה זרה, כן? וכמובן גם מדינאי, או לצורך העניין צריך לשחק על הבמה הגיאופוליטית. בספר דברי הימים למדנו על חזקיהו כבונה ומטהר המקדש, ועושה רפורמה משמעותית שמה. אז בספר ירמיהו ומיכה אנחנו לא פוגשים את חזקיהו כמי שעושה תיקונים חברתיים. הוא מתמודד מול אתגרים חברתיים אדירים, אבל גם הוביל לתיקון, כי אם לא היה תיקון, כמו שאמרנו, תפילות לא היו עוזרות. תפילות לא מתקנות עוולות חברתיות. עוולות חברתיות צריך לתקן בידיים. אני רוצה עכשיו להציע לכם לקראת סוף השיעור נקודת מבט נוספת על הדמות של חזקיהו. בשביל זה אני מבקש לכם לפתוח בספר משלי בפרק כ"ה. ספר משלי בפרק כ"ה פותח בכותרת חשובה שאומרת ככה, פסוק א', גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. ואנחנו לא ניכנס כאן למשלים, יש כאן הרבה הרבה משלים שהכותרת של כולם זה שזה העתקה של הסופרים בימי חזקיהו, מכאן עד סוף הספר. אגב, גם אשת חי, אשת חי שאנחנו אומרים בליל שבת, זה אחת מאותם העתקות של הסופרים בימי חזקיהו מלך יהודה. חז"ל אומרים בספר, במסכת סנהדרין בדף צדיק ד', וחובל עול מפני שמן, אמר רבי יצחק נפחא, חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב, וידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפטרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואישה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אוקיי? מה אנחנו למדים מפה? אנחנו למדים מפה שבתקופה, לפחות שחז"ל באמת רואים את זה, וזה בולט בסיפור של העתקת אנשי חזקיהו מלך יהודה, שהוא יצר כאן מפעלים תורניים. הוא יצר מפעלים תורניים. זה היה חשוב לו, כן? אנחנו פגשנו את זה לפעם הקודמת בתקופת יהושפט מלך יהודה, שהוא ממש שלח כהנים, מוצא של כהנים לעבור בארץ וללמד את עם ישראל תורה. גם חזקיהו, כפי הנראה, היה לו עניין במפעל התורני, ולכן חז"ל באמת אומרים שבתקופה שלו הייתה פריחה של למידה ושל ידע תורני. עכשיו, יותר מזה, בבבא בתרא, בדף ט"ו, יש שם סוגיות שלמות שעוסקות בעריכת התנ״ך, אנשי כנסת הגדולה וכל הדברים הללו, אז כתוב שם מה? חזקיה וסייתו, מי זה סייתו? סייתו זה אותם אנשי חזקיה מלך יהודה שעכשיו קראנו עליהם בספר משלי, כן? אגב, המושג חזקיה וסייתו, אנחנו נפגוש אותו גם מול שבנה, כי יש גם את שבנה וסייתו. אנחנו נקרא על זה את המדרשים וגם את הפסוקים הרלוונטיים כמובן, שמה הם עשו? חזקיה וסייתו כתבו את ספר ישעיהו, משלי, שיר השירים וקהלת, כן? עכשיו, מה זה בעצם אומר? ישעיהו כנראה בגלל שהם אומרים זה בתקופה שלו, הם קיבצו את הנבואות של ישעיהו ביחד, כן? אבל הם חז"ל אומרים שגם הספרים של שלמה המלך, הם למדו פה מהפסוקים האלה בספר משלי, שמי שהיה עסוק לא בכתיבה, צריך לדעת, למדובר כאן יותר בעריכה ובקיבוץ שלהם לכלל יצירה אחת, זה בתקופה של חזקיהו. ואז אנחנו פוגשים כאן את חזקיהו בתור עוד תפקיד היסטורי, תפקיד של מי שעוסק בעריכת תורה ובהפצת התורה. עכשיו דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, שיש כאן גם אלמנטים היסטוריים אחרים שאנחנו למדים מהם בספר דברי הימים, שחזקיהו קצת ממשיך בדרכו של דוד המלך ושלמה המלך, שבמובן הזה אם אפשר לתת כותרת לחזקיהו, ובזה אנחנו נסיים, יש בו מן הבראשיתיות. הוא לא סתם עוד מלך ברצף, הוא מלך שכשהוא מגיע לבמת ההיסטוריה היהודית, הוא עסוק בייסוד, או באמת לבנות מחדש את התהליכים, ולכן הוא חונך מקדש, ולכן הוא מחליט ללכת ולהפיץ תורה, ולכן יש כאן אלמנטים שבהם כתוב, לא היה, הוא היה כמו דוד המלך, או שהוא עושה חנוכת מקדש כמו בירושלים, כן? אנחנו למדנו על זה שהוא מכה את העמלק והפלישתים, כן? בספר דברי הימים א', פרק ד', כתוב שבימי חזקיהו הלכו להכות את הפלישתים, נכון? את הפלישתים ואת, סליחה, ואת העמלקים. אז יש כאן באמת דברים מאוד מאוד משמעותיים שחזקיהו כמלך עושה. ולכן, כשאנחנו נקרא את כל הפרקים הללו של חזקיהו בעזרת השם בהמשך, ואני אומר גם נפח התיאור שלו. אין עוד מלך שזוכה לתיאורים כל כך נרחבים בספר מלכים ובספר דברי הימים, ובאמת גם בתקופתו יש המון נבואה מאוד עשירה מישעיהו וממיכה שמלווים את התקופה הזאת, ותקופה מאוד מאוד חשובה ומלאת תהפוכות. ולכן אני אומר, אם נצא מכותרת מהשיעור הזה, ובזה אנחנו גם בעזרת השם נעסוק בהמשך, זה הפרופורציה הזאת של דמות כל כך משמעותית שהיא מקבלת ארבע פרספקטיבות שונות שנותנות כותרות שונות למי הוא האיש. אם בספר מלכים חזקיהו הוא זה שמנקה את הארץ מעבודה זרה, בספר דברי הימים הוא זה שמכונן את המקדש, בספר ירמיהו אנחנו למדים על זה שהייתה לו זווית של מה? של מתקן חברתי, מול הנבואה של מיכה מורשתי, וגם הנבואה הראשונה של ישעיהו פרק א', בספר משלי אנחנו פוגשים אותו בפרק כ"ה, וגם חז"ל מעצימים את זה, כמי שבימיו מעתיקים את הספרים, את ספרות החוכמה של שלמה, חז"ל אומרים שגם באותו הקשר הוא זה שעורך את ספר ישעיהו. בעזרת השם, על זאת ועוד בשיעורנו.